אנחנו נדבר על הרמה קיצונית. אני חנין לא מתכוון עכשיו לייאש. אני לא מתכוון להציג נורמות של שלמות שאני בעצמי לא עומד בהם. אני ודאי לא זכאי להציג בציבור. אני מציג שאיפה. אני מציג מטרה. אם יש לנו שאיפה להגיע למה שהציג, אז אנחנו הולכים בכיוון הנכון ונמנע נזקים. כשאנחנו מתייאשים מהשאיפה, או בכלל לא מודעים לה, לפעמים יוצרים קו אחר, אז אנחנו מזיקים. באופן תיאורטי, אין לנו היתר להעליב ילד אם זה לא לתועלת. זאת אומרת, מבחינה הלכתית, אם אני יודע בפירוש שעכשיו אני פוגע בילד שלי, זה אין בזה שום, אין ציוד כזו, אבל אם אני יודע שאין בזה תועלת חינוכית, אסור לי לעשות את זה, בן אדם לחברו. אין לי היתר לומר לילד, אני במקומך, או תראה איך אני עושה, אם יש כאן חשש של מתכבד בקלון חברו. אני מדבר על הלכות בן אדם לחברו. לא אוכל להרשות לעצמי לפרוק את מצבור התסכולים והכאב והייאוש שלי על ראשם של הילדים, שלי, כמו שכל אחד פשוט לא שולח לעשות את זה על ראשם של ילדי השכנים. אומנם, אם כך, נדרשת מאיתנו שלמות מוסרית ואנחנו יכולים להפסיק לעסוק בחינוך, ואז ברור שהמצב יהיה יותר גרוע. ולכן אני לא אומר את זה כפסק הלכה למעשה, אני מדבר על שאיפה. אם היינו מבינים את הנושא הזה שיש כאן אנשים עצמאיים עם נשמה משלהם, עם ייחודיות משלהם, עם תפקיד משלהם בעולם הזה, היה לנו הרבה יותר קל להתרגל לכל אותם סגנונות התנהגות שבעצם הם אלה שמונעים את הבעיה, או שההימנעות מהם היא זו שיוצרת את הבעיה מצידנו. הילדים, הייתי יכול להגיד ככה, באופן תיאורטי לא צריך ללמוד שום דבר נושא התבגרות, צריך ללמוד את עקרונות החינוך, לייצם אותם באופן מושלם, ובמילא להמשיך כך גם בתקופת ההתבגרות. כי הדברים היחידים שמשתנים הם היכולת של הילדים לעמוד בדרישות, הצרכים הרגשיים שלהם, ואם אנחנו הורים מעולים, לפי הספר, כן? ואנחנו ערים למצב של הילד ומתאמים את הפעולות החינוכיות בהתאם למצבים המשתנים אצלו, לא צריכים ללמוד מעבר לזה. אלא שכיוון שאנחנו לא כל כך מושלמים, אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו לפעמים את השינויים הטבעיים שנוצרים בגיל הזה. איך אנחנו מזהים, לפחות כלפי חוץ, את הנושא הזה שנקרא משבר ההתבגרות? כשהתחילו להגדיר אותו, הגדירו אותו כמו תקופה של סער ולחץ. אני אתן כמה ראשי פרקים. התקופה הזו היא תקופה שמאופיינת בסתירות מאוד קיצוניות. חיצוניות בהתנהגות ופנימיות בתחושות. הילד עוזב את עולם הילדות הבטוח, המוגן, הלא מחייב, אבל גם המתסכל, אל עולם הבגרות הלא ידוע, המאיים, המפחיד. אבל הוא לא, אין כאן תהליך מדורג, הוא בעצם מצב של לא ילד ולא מבוגר, ויש לו את החסרונות של שני הצדדים. החסרונות של שני הצדדים, חוסר הביטחון של הילד, חוסר האמון בעצמו, הפחד, יחד עם הרצון להוכיח עצמו לעצמו, קודם כל, הנה אני יכול, אני יכול להתמודד. הוא לפתע יום אחד או רגע אחד אוהב באופן מאוד קיצוני, ולפתע שונא ולא יכול לסבול. סער רגשי קשה מאוד. הוא יכול להיות רגע מתבייש בהורים, לא הולך עם אמא ברחוב. מה, הוא ילד? הוא הולך עם אמא שלו ברחוב? ורגע הוא מזדקק לה כמו תינוק בעריסתו. הוא לא מודה בזה, אבל הוא זקוק לה. הוא יכול להיות מבקש זהות, הילדים שלנו כבר יודעים לצטט, אני מחפש את האמת שלי, את הקו שלי, ובשביל לחפש את הזהות הוא מחכה כמו תוקי את הילד של השכנים או את הילדה של הילד מהצד השני, בשביל הזהות העצמית. הוא לוחם, לוחם על אישיותו, אבל בהורים, והוא נכנע ומוגלב כשהוא עומד מול החברה. החברה תגיד, אמא אומרת, מה אמא? אבל החברה, זו בעיה קשה. הוא עושה, כמו שאמרתי, עיסוק קיצוני בחברה, ופתאום עיסוק קיצוני בעצמו. חומרי מאוד, חומרי מאוד, ולפתע רוחני מאוד. מה כל הסתירות הללו? באופן כללי הסתירות הללו זה, כמו שאומר הרמב״ם, בשביל למצוא את שביל הזהב, חייבים לקפוץ לקצוות. באופן יותר מפורט, כשהילד נזקק מצד, הילד רוצה להרגיש למשל שיש לו זהות עצמית. עד היום כל מה שהיה לו על עצמו זה מה שההורים אמרו. הוא מתחיל פתאום להרגיש, האמת היא שרק עכשיו הוא מתחיל להרגיש שיש לו אישיות משלו. מושגים של נפש, רגשות, וגם מושגים של בדידות, ייחודיות, רק עכשיו מתחילים להתאפס בתודעה. ואז כשהוא מרגיש את עצמו אדם עצמאי ונפרד, הוא רוצה להרגיש שהוא לא מה שההורים אמרו לו. כמו שאמרנו, הוא רוצה לבנות את הזהות שלו, אבל הוא לא יכול, כי הוא עדיין ילד. אז הוא נתפס, מחכה, תופס ביטחון בחברה, כשכל המטרה היא רק להתנתק מהבית. זה שלב מעבר. הוא לא מודע לחלק גדול מהתכונות שלו, לחלק גדול מהנטיות, אבל זה המאבק. זאת אומרת, הסתירות הן מנסה ונסוג, מעיז, מפחד. כל אחת מהסתירות הללו בעצם זה יסודה. אצל כל ילד, לפי המבנה שלו, לפי תכונות הנפש שלו, לפי המצב שלו, זה משתנה. איך בדיוק זה פועל? אבל זה המכנה המשותף לכולם. פעם דיברנו למשל על התפיסה האגוצנטרית של הילד. אני אשתמש רק בזה כדוגמה, כיוון שכבר הסברנו את המושג הזה. כשהילד מגיע לגיל ההתבגרות, הוא נהיה לרגע אחד אגוצנטרי בצורה שלא תאומן, ויחד עם זה, או שהוא בורח מזה, או שהוא מתוסכל על זה שהוא אגוצנטרי, כי הוא מנסה להשתלט עם השכל על התחושה הזו. זאת אומרת, סיפור הקלאסי שילדה בכיתה מתלוננת שהחברה שלה מאוד מרגיזה אותה, אז המורה אומרת לה, מה היא מרגיזה אותך? היא מעצבנת אותי כל הזמן, היא מעצבנת אותי כל השני, מעצבנת אותי. אבל מה היא עשתה לך? היא אפילו לא מסתכלת עליך. זהו, אמרתי שהיא מעצבנת אותי. הבעיה הזו של אני מרכז העולם, של אני גם אצל הבנים, הוא הולך ברחוב, העולם עצר נשימתו ועומד דום. כל הבעיות נשכחו, כל הצרות, כל הקושי וכל הסבל. אנשים מרוכזים, כל כולם, איך הוא הולך? איך הוא נראה? מי שהוא עובר כאן? ורגע הרגשה של ייאוש, אף אחד לא אכפת לו ממני, אף אחד לא מסתכל עליי, אף אחד לא שם עליי כלום, אני יכול לגבוע ברחובות ואף אחד לא יסתכל עליי. הוא לא שולט לחלוטין ברגשות שלו. ולפעמים, כשאין לו תמיכה רגשית, וזה החלק החשוב ביותר שצריכים להבין, הוא סובל מאוד. הקשיים הנפשיים של הנערים, כשאין להם תמיכה רגשית, לא בגלל שדווקא לא קיבלו, יש לזה הרבה סיבות, אמרתי, סביבה, בית ספר, חברה, יש מבנה שלהם, יש מקרים שהם דוחים את זה, זה סבל נוראי. בזמנו לקחנו קבוצה של נערים כאלה, כמדומני שסיפרתי את זה כאן, אבל בכל אופן אחזור אם סיפרתי, לקחנו קבוצה של נערים כאלה, ניסינו לשלב אותם בסמינריונים שנערכו לבעלי תשובה חילוניים, מתוך תקווה שזה, חשבנו בתחילת הדרך, חשבנו שזה בעיות של אמונה ולחזק אותם ושיראו איך חילוניים ואקדמיים וכל מה שהם הריצו חוזרים בתשובה. זה לא כל כך הצליח. היה לנו קבוצת דיון עם הנערים אחר כך, אמר לי אחד מהם דבר מאוד, מאוד מחוכם, אבל בכל אופן אמר את זה בצורה אירונית, אבל זה די נוגע ללב, כי הוא ביטא אמת. אמר לי, תראה, לחילונים יש בעיה, הם רוצים הוכחות שיש חיים לאחר המוות, אנחנו מחפשים הוכחות שיש חיים לפני המוות. וזו אמת כואבת מאוד. כל הבעיות שאחר כך כביכול טוענים, בעיות באמונה, בעיות ברוחניות, כל הבעיות האלה הן שלב שני, הן תוצאה, הן אינם סיבה. ההוכחה היא שאותם מקרים כואבים שלא הצלחנו איתם והם לא חזרו אלינו, והם כבר שקועים עמוק עמוק בעולם השני, הם נידונו לייסורים, בגלל שאז פתאום מתבררת להם עוצמת האמונה שמקננת בהם. כל מה שהם נמצאים תחת השגחתנו ונדמה להם שכל קיום תורה ושמירת מצוות הכל נובע בגלל שההורים אמרו, אז הדרך שנדמת להם לפרוש נדמת להם כדרך בטוחה, כי בעצם הם עצמם לא שייכים. זאת אומרת, נניח, אם דיברנו פעם על המשל של חצי הכוס המלאה וחצי הכוס הריקה, יש להם שלושת רבעי כוס מלאה, אבל הם מתמקדים ברבע הריק ורק עליו חושבים, וכשהם שם פתאום מתברר להם כמה היה מלא, והם אכולים מסורים נוראיים. נוראים. יש לנו קבוצה בשנים האחרונות פחות, אבל לפני 6-7 שנים שהיינו עסוקים בטיפול מסיבי בזה, היה לנו קבוצה של הרבה מאוד כאלה, גברים ונשים, שנשרו מהדרך והיו בהתנדבות באים לשוחח עם החדשים, לשכנע אותם שזה לא כדאי, עולם הזה נטו, לא בשביל עולם הבא, בגלל עולם הזה נטו לא כדאי.